כל חי אונליין 93fm.co.il והרב יצחק פנגר.
מרן הגאון הרב ברוך מרדכי אזרחי בשיחה לתלמידיו.
איי 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 הרב יצחק חולו תוך כדי כך שהוא הלך לעולם המעשה, לא היה דבר שהוא היה בעירה שלא היה שייך לו. איי 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 חבר'ה משנה, חבר'ה גמורה, חבר'ה קידוש וחלורו, חבר'ה יינקב, חבר'ה קדישה, חבר'ה קאלה, כל דבר שבקדושה לאט לאט יצחק אלחון היה בראש. הוא היה ראש העושים וראש בעלי החסד. לא היה שום דבר של דקה ואחרת שיצחק אלחון לא היה עושה.
מתיקות התורה, ליקט, ערך והביא לשידור הרב ישראל גליס. במוצאי חג מתן תורה מתחברים למקום הקדוש ביותר, הכותל המערבי. קול חי בשידור מיוחד, סוחף ומרגש של שירי הכיסופים בהשתתפות ראשי ישיבות ותלמידיהם, אדמו"רים וחסידיהם ברחבת הכותל המערבי, וקולות מהחגיגות בחצר קבר דוד המלך בהר ציון. שירו למלך, מוצאי חג מתן תורה ב-10, רק כאן בקול חי.
תודה רבה עוד פעם לכל הבחורים, ואנחנו שוב נחזור לרב פנגר. ממש לקראת סוף מה שהקראת שם של הרב רטה, דיברת שם על ההסתרות, וזה הזכיר לי עוד שיר, זה ודאי שאני חוזר עוד פעם על המילה הסתרה, הסתרה זה עצמה. כל המאזינים כבר יודעים על איזה שיר אני מדבר. תנחשו, כן, נשאיר אתכם במתח.
פרסים למנחשים בסוף התוכנית, אבל האמת שאם תקבע מה הסתרה, כבר הזכרנו את הרב פינקוס בתחילת התוכנית, אז נגיד לו משהו בשמו. פעם הוא אמר לנו, מדוע כתוב בפסוק, ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אז בנדו יש, מה זה הסתר הסתיר? מה זה פעמיים? אנוכי הסתר הסתיר פנים בפני ביום ההוא, מה זה? אנוכי הסתר הסתיר פני ביום ההוא. אז הוא אמר לנו שאדם, יש לו איזה משהו של קודש, לא יודע, איזה תהילים או משהו כזה, והוא צריך סליחה מכבודכם, המאזינים, להיכנס לשירותים או מקום שהוא לא יכול להיכנס עם דברי קודש. אין לו ברירה אחרת, אין אפילו לשים את התהילים האלה, הוא חייב להיכנס לשירותים איתם עכשיו. מה הוא צריך לעשות? לחסות אותם הרי בשני כיסויים. שני כיסויים, דבר שקודש, אפשר להיכנס למקום גם שהוא לא הכי נקי. אז הוא אמר שבימות משיח, אנחנו תקופה שלנו, הדור ירד מאוד מאוד נמוך, למקום משל של לכלוך. והקדוש הוא רוצה להראות לנו, אני לא עוזב אתכם. אני לא עוזב אתכם, ואני אכנס אתכם לתוך המקום הזה. ואנוכי הסתר, הסתיר פניי ביום ההוא. אני אשים לעצמי כביכול שני כיסויים, אני אסתיר את זה פעמיים, כדי להיכנס אתכם למקום הזה. שגם המקום הזה, בורא לנו לא עוזב אותנו. לא עוזב אותנו, וזה נקודה, אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך מהמאזינים להתחזק, שלא משנה מה המצב שלך, כך אומר השלה הקדוש. השלה הקדוש אומר, למה אנחנו נוהגים לאתר את הבית כנסת עם עלי סרק? עצי סרק. למה דווקא עצי סרק שמים בתוך בית כנסת? לא משהו אחר. אז עונה השלה הקדוש, מכיוון ש... לא,
סליחה, זה דווקא עצי סרק?
כן, כי עצי פרי זה בל תשחית. אז לא משחיתים אותם. כי לא נתחיל לקצץ פה איזה עץ פירות, חבל עליו. אז אנחנו שמים גם פרחים, כי זה קצת יותר יפה מעליהם עצי סרק. וגם בגלל שעל ירו, הר סיני היה כולו ירוק וכן הלאה, אז גם זכר לזה. אבל בגדול, בגלל הדבר הזה, כן, הוא כותב לזה, עלי סרק, אני אקרא לך. החתם סופר כותב ככה, בדרשות שלו, חלק ב'. הוא אומר, ניתנה התורה במעמד הנבחר והנפלא הזה, בתחילת צאתנו מעבדות מצרים. קודם כל, הוא אומר בו, בכוונה, מה שדיברנו מקודם, התורה ניתנה דווקא אחרי יציאת מצרים, ולא היינו כדאים לזה. שאף אחד מאיתנו לא ירגיש טוב, אם אני לא כדאי, זה לא בשבילי. לא היינו אז כדאים, אז להורות, כי אין מעצור, אומר החתם סופר, אין מעצור, ולא יתייאש אדם מחלקו בתורה. אפילו יהיה בשפל המדרגה. מכל מקום, כמוהו, כמו הקדוש בגדולים. ומשום הכי אומר, נוהגים להעמיד אילני סרק בבתי כנסת, כי בשבועות נידונים על פירות האילן. אז זה סיבה אחת, אבל לא ניקח אילן פרי. הוא אומר יותר מזה, ואילני סרק הם בבחינת עמי הארץ. אני עמי הארץ. אבל גם אדם חושב שהוא עמי הארץ. אני על הפנים, אני עם הארץ, אני שום דבר. תדע לך שכתוב הרי בגמרא, שלעתיד לבוא אילנות סרק יתנו פירות. אז כך כתוב, שעתידים אילני סרק שיתענו פירות, כמו שכתוב בפסוק, ואתם הרי ישראל וענפיכם תישאו, ופריכם תיתנו לעמי ישראל. זאת אומרת, ככה הגמרא בקסובס מביאה את זה, זאת אומרת, לדעת שהקדוש ברוך הוא יהפוך אותנו לאילן של פרי, גם אם אתה לא. אבל פה מגיע הגאון מווילנה, והגאון מווילנה אומר, יש תנאי אחד שכל אחד מאיתנו צריך להתחזק בו, והתנאי הזה שהעקשן יצליח. רק אם תהיה עקשן, אני מדבר על התורה, כן, לא עקשן, כאילו אני אעשה דווקא. אני עקשן, אני אלמד, גם אם לא הכי בא לי, גם לא הכי מתאים לי, אני אלמד, ובעזרת השם, זה אחת הסיבות שאומר הבעל שם דבר הקדוש, למה הקדוש ברוך הוא כפה לנו הר כגיגית? מה עכשיו כופה לנו? מה זה הכפייה הדתית הזאת, מה שנקרא? אז הוא רוצה ללמד אותנו שאדם צריך ללמוד תורה גם אם כיף לו, לא כיף לו. הוא נהנה, זה לא ממתק, אלא אנחנו עושים את זה כי ככה אלוקים ציווה. ברוך השם שגם כיף לנו, אנחנו פעלים לזה בבוקר, והערב נה דברי תורתך בפינו. אבל מי שהרוס לך הכל זה רק אתה, רק אתה יכול להרוס לך. כמו לספר לך כבר, מתן תורה זה כמו שידוחים, ככה אומרים שהוא כפה לנו ככה כגיד, זה כמו החופה וכן הלאה. הרבה מנהגי החופה נלמדו ממתן תורה, הלפידים וכדומה, ושהחתן מגיע לקלה, כל זה נלמד ממתן תורה. איזה בחור אחד שיצא לי שידוחים. עכשיו הבוחרה מגיעה, והבוחרה הייתה יותר דומיננטית כזאת, מדברת, זורמת, והוא כזה יותר חמוד, לפלף כזה מתוק, צול, חמוד כזה, יופי. טוב, בשלב מסוים, הבחורה רואה שזה לא מתקדם. לא מתקדם, אז היא קוראה למלצרית, כאילו, וזה לא בשביל מלון, אפשר להזמין פה משהו? אני רואה שואה, הוא לא זז. המלצרית מגיעה, כן, מה תזמינו? אז היא אומרת למלצרית, אני רוצה קפה, קפה חזה עם שתיים סוכר, אני אפשר, אני רוצה להתעורר פה, אוקיי, הוא מרדים אותי. עכשיו, המלצרית שואלת הבחור, מה אתה רוצה? הוא אומר, גם אני רוצה קפה. קפה עם מלח. הוא אמר מלח. המלצרית, מלח? הבחורה, מלח? טוב, המלצרית, מה? עכשיו, הבחור, מלח, כן. המלצרית חוזרת עם קפה, עם מלח, עכשיו, הבחורה לא יכולה לטפק. עם כזה שידוחי, לא יצא, זה באמת חד גדיה, זה חד בדרה כזה דבר. אז היא אומרת, תגיד לי, מה נסגר עם המלח? אז הוא אמר לה, את יודעת שאני יתום מאבא, היינו גרים בקנדה, אני חוצניק, והיינו גרים ליד הים, ואבא שלי, זכרון לברכה, היה לוקח אותי לים, והמי מלח מזכיר לי את אבא שלי, זה מחזק אותי, זה מחזק אותי. יואו, התרגשה, יוסף, איזה רגיש זה, איזה בחור חמוד, יואו, מה זה מתרגשת? תכף לספר לו, כן, גם אני הבאתי חיים קשים, וכן, גם ההורים שלי אמרו, מה זה, תכף לספר לי קשה, מה זה מבינה אותך? טוב, כזה שידוך אפשר לבטל כמובן, והתחיל להתחיל לספר לו הצרות שלו, הוא את הצרות שלו, מין מצא את מינו ונאור, וכמובן ישר שידוך הזה התקדם יפה, ובנו בית נמן בישראל, ומדי פעם הייתה עשו לו קפה עם מלח, להזכיר את אבא שלו זכרון וברכה, את הים, וכל מה שהוא רוצה. כך היו שנים, עד שידידינו כבר עברו שנים, שנים, די הזדקן כבר, והוא נמצא על ארז דווי. ארז דווי קורא לאשתו, אומר לה, מאמי, אני חייב להתוודות. חייב להתוודות. מה קרה? שיקרתי לך כל ימי הניסויים שלנו. אני לא מאמינה, מה קרה? אתה זוכר את הפגישה הראשונה שלנו? איך אני חייב לשכוח? עם המלח היה פשוט מדהים. הוא אומר לה, זהו, אז תקשיבי. זה לא מדויק. נכון שאני אתום מאבא זה, את יודעת, גרתי בקנדה, זה נכון. אבל פשוט שהמלצרית שאלה אותי, קפה עם נפלט לי מלח. עכשיו ראיתי אותך מסתכלת עליי והמלצרית, אמרתי, יו, מה עשיתי? הלך השידור, הלך השידור. אמרתי, אני תפור סיפור סביב זה. ותפרתי, וראיתי שמה זה נהנית מזה. ועוד אחרי שהתחתנו, אמרתי שהדבר הכי חמור שלא ישקרו אותך, את לא סבלת שמשקרים אותך. אמרתי, יו, מה אני אעשה עכשיו? אז ככה אני סובל כבר כמה שנים, הקפה עם המלח. אבל עכשיו אני מלהפסיד, אני רוצה להגיד לך, שונא את זה! עכשיו אני שואל את המאזינים ואותך גילה. מי גרם לו לסבול כל ימי החתונה שלו? מי גרם לו? הוא! אתה! תקשיב, אתה יכול להרוס לך את החיים ואתה יכול לבנות אותם. החיים בידיים שלך, מתוק שלי. אלוקים נתן לנו תורה מתוקה מדבש. בוא תתחבר אליה, עזוב את כל השטויות, את כל העניינים. אל תהרוס לעצמת את החיים. התורה יכולה להיות שם חיים, ולהבדיל חייב שהוא שם מוות, חזן אומרים. ככה, זה אותו דבר, זה אותו תורה. זה קפה עם מלח וזה קפה עם סוכר, תבחר מה שאתה רוצה. מישהו פעם אמר לי, אתה קם בבוקר, זה נס. כמה סוכר אתה בוחר. והכוונה היא שאתה יכול שיהיה לך יותר טעים בחיים. אז תדע לך שכל ההסתרות, כמו שאמרנו בהתחלה, נועדו כדי לשבר אותם. אז אני חושב שהשיר הכי חשוב בנושא הזה, מה שאתה אמרת לפני כן, והמזמין כבר בטח נחשו.
הפתעה,
הפתעה. הפתעה, טוב. שיר השנה, הפתעה שלא הייתם חושבים על זה אף פעם. ההסתרה שכולנו נמצאים בה, בוא נקרא את ההסתרה הזאת, כי בלילה הזה, אנחנו חוזרים חזרה למעמד הר סיני. חוזרים לפסוק, אתה הורית על הדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. במתן תורה, אנחנו רוצים להבין את זה, זה אירוע חד פעמי, לא היה כזה דבר בהיסטוריה, אלוקים קורע, שבעה רקיעים, כביכול אנחנו רואים אותו, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, שומע את זה באוזניים שלנו, זה אירוע אדיר. מחר בבוקר, כביכול, אנחנו אחרי הלילה, זה הרגע הגדול. עד כדי כך שאומרים שאנחנו קוראים את מתן תורה, קוראים את בקריאת התורה. ברגע שאנחנו קוראים את קריאת התורה, חוזרים למתן תורה, שאומרים בשם הרב אליהו זצ"ל, שזה אפילו סגולה לרפואה, כי הרי כולם התרפו ברגע הזה. אז בזמן קריאת התורה, חוזרים למתן תורה. באותו רגע אפשר לבקש על זה. קרבת אלוקים, לדעת שכל ההסתרות הם נועדו כדי לקרוא אותם. ולא תרגש כי אפילו בהסתרה. חמוד גיבל.
למצוא השם מסדורה
תודה רבה. אנחנו גם נזכיר למאזינים, למי שמצטרף אלינו תוך כדי התוכנית, שאנחנו בתוכנית לקראת מתן תורה. באולפן נמצא אתכם אני, גלעד פוטולסקי, יחד עם חברים שבאו לשיר, עם מוישי זלטס שבא לנגן לנו ולעשות שמח, כמובן יחד איתנו הרב פנגר, שמנעים לנו יותר מכל את התוכנית. תודה, ומכין תודה. ומכין אותנו לקראת מתן תורה.
מתכונן בעצמו, ואתה יודע, על הדרך אולי מישהו תשמיע אותנו פה, מי שלא ישן עכשיו. טוב, אנחנו ממשיכים. הבטחתי שני סיפורים. שני סיפורים על אנשים ענקיים, גדולי עולם, שבעצם עברו קושי. מסתם יש המון סיפורים כאלה. מסתם יש הרבה מאוד סיפורים על, על... אנחנו מכירים אותם כבר את הקודקודים, כביכול בפסגה של ההר, אבל הגדולי עולם האלה עבדו ועבדו קשה. אין מציאות בשום שטח בחיים, כל שכן לא בתורה, שאדם יקבל כמתנה. הוא קיבל מתנה, אבל יחד עם זה הוא מקבל גם יצר הרע. אני זוכר שפעם הלכתי איזו שיבה של חבר'ה קצת מתמודדים. ועצרתי אצל אחד מגדולי ישראל, לא משנה כרגע מי, והוא אמר לי, פנגר, אתה הולך לישיבה, שהבחורים יגידו לך מהם הניסיונות שלהם, ואתה תגיד למי הם. אמרתי, מה הכוונה? הוא אמר לי שהבחורים יגידו לך מה הניסיונות שלהם, ואז לפי זה, תוכל לדעת מה הרמה שלהם. למה? יש לנו כלל מחזל, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. פירוש דבר, ככל שבחור שלו יצר יותר גדול, סימן שלו גם יותר פוטנציאל. אז ממילא שיגידו לך את הניסיונות שלהם, אתה תגיד לי מי הם. אז ממילא גם גדולי ישראל, שם את הניסיונות שלהם, וכל אחד עם העבודה שלו. אבל אנחנו סיפור אחד נוסף, על אחד מגדולי ישראל. אם המאזינים היו מדמיינים מי זה, אני לא ידעתי שזה, אבל אחד מגדולי גדולי העולם, שהיה לו קושי אדיר. מי זה? תקשיבו טוב, אז כיתו שימו, הרמב״ם, טה-טה-טה-טה-טה. אני קורא לכם, גילה, תקשיב, מדרש תלפיות, מדרש תלפיות, בערך הרמב״ם. והוא מביא בשם שושלת הקבלה, והוא כותב ככה, קיבלתי מזדקן אחד שזה המעשה רעה בקונטרס ישן. מה הסיפור? כי אביו של הרמב״ם זל לא היה רוצה לקחת אישה, לא רוצה להתחתן. עזב אותך, אין לי כוח לזה עכשיו, אתה יודע, אל תבוחר, תן לי את זה לעמול בתורה, לא אמרתי עכשיו להתחתן בענייני וכן עליו. כן. מישהו אמר לי פעם, אתה יודע, למה אנשים שותים קפה על הבוקר? אתה יודע, למה קפה על הבוקר? אז להתעורר, כבוד הרב, להתעורר. אני אומר, שישתו כל השוקו, זה אותו קופאין. אלא כי זוגיות דומה לקפה, ככה אמרו לי. קפה זה כמו זוגיות. פעם בה שתשתה קפה, תזכר בזוגיות. להתכוון. כן, למה? מה קשור קפה לזוגיות? הכוונה שזוגיות זה כמו קפה. או שזה שחור, או שזה בוץ, או שזה מר, או שזה הפוך, או שזה, אם זה מצליח, זה נס. אנחנו מאמינים בניסים, אז בואו תקשיבו נס. תקשיבו נס. אביו של הרמב״ם לא היה רוצה לשאת אישה. וכבר היה בחצי ימיו, לא יודע כמה זמן הוא חי, אבל חצי ימיו, זאת אומרת, הוא די כבר בוגר. ובא לו בחלום, מישהו הופיע לו בחלום, וציווה לו שיקח לו לאישה את בת הקצב פלוני. לא תגיד לי, בת הגביר, בת המיליונר, לא, בת הקצב. וואו, וואו, וואו. קצב שהיה עומד בעיר אחרת, קרובה לקורדובה. טוב, חלומות שאב ידבר אולי. והרב היה מהטל מזה החלום. אז זה עבד לך מיומי לחלומות. נו, בת הקצב. שגיד את חתם עם הבת של, לא יודע מה, מי יש לנו... טוב, לא משנה שלא יגיד אחרי זה... כן. אבל אתה יודע, כל אחד יבין, אוקיי? לא, אז זה בחור אחד. יש בחורים רוצים בחורות עשירות. בחורות עשירות. לא, שישבו ללמוד תורה ביישוב הדעת, מה, אתה יודע? אז זה בחור, מצא בחורה, אבא שלה כבד, כבד מנסו. טוב, יצאת שלוש פגישות, עכשיו אומרת לו, בוא תפגוש את אבא שלי. זה לא ההפקרות פה, בוא תפגוש את אבא שלי. הוא בא נפגש עם אבא שלה, אבא שלה מסתכל על הבחור, הוא אומר, תגיד לי, מה אתה עושה בחייך? הוא לא, אני קבלן. לא, קבלן? מה, אתה בונה בתים? לא, אני בונה עליך. יפה. כי המצב של הבחורים, לא, אני מפרגן להם. איזה בחור אומר לי, פנגר, צלם אותי עם הישיבה מאחורה. אמרתי לו, למה? אמרתי, אני מצא עם בחורה שרוצה בחור עם רקע ישיבתי. טוב, לא משנה. אבל, אז אני חוזר לאבא של הרמב״ם. הרב היה מעטל מזה החלום, ויראו לו זה החלום פעמים רבות, יראו לו את החלום עוד פעם ועוד פעם, עד שבחר ללכת אל העיר ההיא. טוב, אבא של הרמב״ם אומר, תקשיב, חלום שחוזר כמה פעמים, הגמרא בברוכס אומרת את זה, על הישנות החלום, סימן שחלום אמיתי, הוא אומר, זה בחלום פרעה, חלום יוסף, הולך לראות מה זה הדבר הזה, עד שבחר ללכת אל העיר ההיא, וגם שם חלם פעמים רבות החלום הזה, אופה, זה חוזר וחוזר, עד שלקחה לאישה, התחתן איתה. ותהר לו ותוליד ממנה, והוליד ממנה את הרמב״ם. יפה. ותקש בלידתה, היה לה לידה קשה, ותמות. לא לאף עם ישראל, אמא של הרמב״ם נפטרה מיד אחרי שהוא נולד. ואחר כך לקח לו הרב אישה אחרת, הוא כבר התחלנו, אלא בואו נמשיך, הוא התחתן עם אישה אחרת, והיו לו בנים אחרים. עד כאן נחמד. עכשיו הוא כותב. והרמב״ם זל, אני מצטט מדרש תלפיות בערך הרמב״ם. והרמב״ם זל היה קשה הבנה מאוד. לא תגיד קצת הפרעות קשב וריכוז מריטלין לסדר את זה. קשה הבנה מאוד. אני זוכר פעם שמעתי מרב דון סגל, שהוא אמר שהיה להם בישיבה מישהו שקראו לו קלבסה. מה זה קלבסה, אתה יודע? זה ראש דלת. בוא תקשיב, יש ראש כרוב, זה גם דרגה, אבל לפחות אפשר למלא אותו במשהו. כרוב, יש כרוב ממולה, יש גלופציקום, זה לא? כרוב ממולה. אז יש עם מי לדבר, בוא נדלת, זה, אתה יודע, דלת, שם ירחם, חלול, זה אין עם מי לדבר. אמר, נושא לנו בחור בישיבה, דלת, בסדר? קלבסה. צחקו עליו, ירדו עליו, אבל הוא, מה זה הרציני? היה מגיע עם רשי, בוא תסביעו לי את רשי. עכשיו, אנשים ידעו, הנה, קלבסה הגיע, לא, לא, רד מאיתנו, אוקיי, למה זה, זה, זה התלמיד של רבי פריידה, זוכר, 400 פעם, הוא לוקח אותו בהליכה. עוד פעם להסביר לו, עוד פעם להסביר לו. ורבי יונסה גם, הוא לא התייאש, לא התייאש. הוא אומר, היום הוא אחד מהמורי ההוראה הגדולים בירושלים. לראות מה זה לא להתייאש. בוא נחזור לרמב״ם, הוא נראה. הרמב״ם היה קשה הבנה מאוד. הוא מעט רצון היה לו בלימוד. גם לא רצה ללמוד. לא תגיד, הוא רצה וקלבסה כאילו בא, בוא תסביר לי. לא, לא, גם לא בא לו. אוקיי, תעזבו אותי כולכם, אני לא מתאים לי. ומעט רצון היה בלימוד, ואביו היה מכהו עד כי נואש ממנו. אבא שלו היה נכנס בו. אתה מבין, נפלא בו את מכותיו. תלמד אתה, תלמד. רואים שזה לא עוזר, לפחות לצל הרמב״ם. היה מכהו עד כי נואש ממנו, והיה קורא לו בן הקצב. כאילו, אבא שלו היה קורא לו, איך אתה, אתה לא הבן שלי, אתה, זה, אתה הבן של הקצב, אתה השם ירחם. וואו, וואו, וואו. והיגרשו מביתו. זרק אותו מהבית. תראה מה זה, הרמב״ם, גדול עולם, היה נער בסיכון, מה שנקרא. סתם, שנבין את האדם חושב, כאילו, מה, מה יצא מני, אני על הפנים, זרה, ברחתי, אל תברח מהבית, אבל זה לא פתרון, אבל... והלך לו לבית הכנסת. הרמב״ם הלך לבית הכנסת. וישן, ויקץ, ומצא עצמו שנהפך לאיש אחר. משהו פה קרה. אולי בגלל הביזיונות שהוא חטף, אולי בגלל שזרקו אותו מהבית, לא יודע מה הסיבה, אבל משהו קרה, הלך לישון, נהפך לאיש אחר, וברח פני אביו, וילך אל עיר שהיה שם את הרב יוסי בן מיגש. רבי יוסי בן מיגש, הוא היה שם הרב, והתחיל ללמוד ממנו. ופתאום הפליג והתחכם. אחרי ימים רבים שב אל קורדובה, איפה שהוא אגר. ולא הלך אל בית אביו, לא הלך לאבא שלו. אך ביום השבת התחיל ללמוד ולדרוש ברבים. הרמב״ם הרביץ דרשה בבית כנסת המרכזי של קורדובה. עניינים נוראים, זה הרמב״ם. ואחר הדרשה קמו אביו ואחיו ונשקו ויקבלו בסבר פנים יפות. צריך להגיד, נראה לי שהרמב״ם קיבל גם אותם, זה נראה לי גם לא כתוב, אבל... תראה מה זה הרמב״ם, רופא, רופא, גדול עולם, גדול עולם שאנחנו לא יכולים לך להשיג, מי זה הרמב״ם, כל התורה שלנו, כל ההלכות, מה זה הרמב״ם? היה קשה לימוד, היה לו קשה. אז אני אומר את זה כיוון שעכשיו אנחנו בחג מתן תורה. זה החג כביכול שמחלקים בו את התורה, זה יום הדין על התורה, על תורה שלנו, תורה של הילדים שלנו, אני אומר את זה לעצמי. הרי בחג, בשבועות נידונים על פירות האילן, ופירות האילן זה הילדים שלנו. והפירות שלנו גם, מה אנחנו עושים בעולם הזה? אז אני חושב שביום הזה אנחנו צריכים להתחזק ולהתפלל, בפרט שהפטירה של דוד המלך זה ביום הזה. זה דבר מעניין שראיתי, שדוד המלך קשור למספר 7. כמה שנים דוד המלך חי? 70 שנה. באיזה יום נפטר? שבת, יום השביעי. באיזה חג? שבועות. איך קוראים לאשתו שמיועדת לו מששת ימי בראשית? בת 7. והוא גם הולך להיות המשיח שהולך להביא אותו לאלף השביעי. על פי הקבלה, 7 זה מספר של פנימיות. מה הכוונה? יש 4 רוחות השמיים, למעלה ולמטה, זה נקרא 6 היטלים, ו7 זה נקודה פנימית. בחג שבועות מתגלית הנקודה הפנימית של כל אחד מאיתנו. ובתוך כל אחד מאיתנו, אנחנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים להיות אמיתיים. נמאס לנו מכל השטויות, מכל הלכלוך. אני מרגיש שאני רוצה להתקרב אליו. וזה הרעיון שהרמב״ם אומר שמקים אותו עד שמה רוצה אני. פעם, זמן שהיה סנהדרין, כן? אז לצער הרמב״ם לא צריך להרביץ לו, אבל הכוונה היא שבפנים בפנים אני כן רוצה. אני כן רוצה להתקרב. אז בוא נגלה את היום הזה. בוא נתקרב לקדוש ברוך הוא הזה, ונדע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אולי אפילו הרבה יותר משאנחנו אוהבים את עצמנו. אמר פעם אחד האדמו"רים שהלוואי והייתי אוהב את הצדיק הכי גדול בישראל, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע בישראל. אז אנחנו, נסתם, אף פעם אתם לא רשע, אבל עדיין לא המזינים שלנו. אבל נדע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ובוא נתחזק בזה, בוא נרוץ אליו, בוא נבקש ממנו, בוא נתחזק בתורה, הכל יהיה לנו בסדר. שנזכה ככה, אמן כן יהי רצון. ולשיר הבא. Oh,
אנחנו שוב חוזרים לרב פנגר.
שלום וברכה לכולם, ערב חג שבועות שמח. כן גלעד,
בוא נשמע הלאה,
נמשיך עוד משהו.
כן, יש לנו עוד זמן.
אז אולי כבר לקראת סיום כמעט, ניגע בכמה נקודות חשובות, כי אני חושב שהחג הזה, קודם כל, זה חג של מתנות, קוראים לזה. מה זה חג של מתנות? כתובו, ספרתם לכם 50 יום. אנחנו אומרים לספור 50 יום. אבל אנחנו, אתמול אמרנו, היום 49 יום לעומר, וזהו. לא נגיד היום, יום 50 לעומר, וספרתם 50 יום, צריך לספור 50. למה 49? אז מסבירים שאתה תעשה את שלך. אני אעשה את שלי, אומר אלוקים. בסוף תקבל מתנה. זאת אומרת, אדם שיעמול בדבר מסוים, בסופו של יקבל, יקבל את זה כמתנה. שלא יחשוב, כאילו, הנה, התורה, אני ניסיתי וזה לא הולך לי. א', לדעת שאנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה. אנחנו מחר בבוקר בזר שנקרא מגילת רות. במגילת רות, אנחנו יודעים שהיו שתי אחיות. יש דעה שהם שתי אחיות, רות ועורפה. הם הבנות של מלך מואב. בשלום עושה הבעלים נפטרים והם חוזרים עם נעמי. שתיהן מלוות אותה בהתחלה. נעמי נסע שכנע אותם, יאללה בנות, כאילו תחתכו הביתה, אין לי מה לתחתם יותר, אין לי כסף, אין לי בנים. יאללה, שובנה בנותיי, שובנה. אבל הן דובקות בחמותה. ובשלב מסוים, עורפה מפנה עורף ומסתובבת. אבל חזן אומרים שמזאתי, מרות, יצא דוד המלך, ומעורפה יצא גוליית. אתה משני עולמות, וזה מפחיד אותי לחשוב על זה. אבל לפעמים אתה יודע, אתה עומד מול קהל, לא משנה מה, בית ספר, ישיבה, ואתה רואה פה חבר'ה, בנות או בנים. גם רות ועורפה היו ביחד. החלטה מסוימת של רות לעומת החלטה של אורפה, שניהם זה קצוות עולם. זאת יצא מנה דוד המלך, עם מה שהם הלכות זכתה רות. וזה סתם, אני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, כי לפעמים גם בנות, אומרות לי, הרב, אין לי סיכוי, אני נזכות לבן תורה רציני וזה, ההורים שלי אין להם כסף, ואני לא יודע, אין לי חוס גדול למה, הרב. צריך לדעת, תראי מה זה, למה קוראים את מגילת רות בחג שבועות? לדעת, אפילו אם את כביכול כמו רות המואביה, רות המואביה באה ממואב, מואב זה לא עם מכובד, גברים הרי לא מקבלים אפילו גרים משם, התחדש, מואבית ולא מואבי, זאת אומרת, א', אבא שלה הוא עגלון מלך מואב, בסדר? אז הוא סתם גוי, מלך מואב, לא תגיד עם כסף, לא שום דבר, היא עזבה הכל, היא חזרה בלי שקל על הכיס, מה שנקרא, אין לה ייחוס, אין לה כסף, אין לה כלום, היא בכלל גירת צדק, בכל זאת היא זוכה להתחתן עם בועז, שאז גדול הדור, היה גם שופט, היה גדול הדור, עשיר מאוד גדול, יש שם אחרי שהוא היה איתה זה, הוא נפטר, כל הכסף עבר אליה, מעבר לזה עזוב את הכסף עכשיו, התחתנה איתה וזכתה שממנה יצא דוד המלך, שכל בחורה תבין, אני מסוגלת, לא קשור איפה למדתי, לא קשור מה עשיתי, אני פותח דף חדש, אני רוצה בן תורה, אני רוצה להתחזק בזה וזה, כמובן אני צריך להגיד לבנות להתפלל, אנחנו יודעים את זה מלאה עמנו. לאה לא רצה להתחתן עם עשיו, ידע שעל פי הנבואה, כביכול, הייתה אמורה להתחתן הגדול הגדולה והקטן הקטנה, רחל אמורה להתחתן עם יעקב, היא אמורה להתחתן עם עשיו, והיא מתפלאת, אני לא רוצה, ותבינו מה זה, עיני לאה רכות, היא בוכה, שהיא מורידה דמעות, והיא זוכה ליעקב עוד לפני רחל, היא זוכה להיקבר איתו, היא זוכה להביא ממנו שישה בנים, הכל בכוח התפילה. לכן, אנחנו הגברים שלנו תיקון לשבועות. בנות תעשו גם משהו, אוקיי? חוץ מהורגות גבינה, חבר'ה, להתפלל. בנות תתפללו, תפלו על עצמכן, על הילדים שלכם, על הבעל שלכם. זה זמן אדיר, שבועות, להתפלל לקדוש ברוך הוא שנזכה בזה שלנו לאהבה תורה אמיתית. אבל כדי לחזק את עצמנו גם, אם את מרגישה עורפה, חס ושלום, כן? אבל לדעת שגם עורפה הקדוש ברוך הוא לא קיפח את שכרה. היא הלכה, חזן אומרים, בוא נתחיל לחד, יצא מן הגוליית? גוליית נלחם עם ישראל. 40 יום, אף אחד לא מסוגל לגעת בו. שאול עם כל צבא הגנה לישראל דאז, גוליית מחרף מערכות ישראל, מקלל, כולם יורים בוחיצים, שום דבר לא מזיזים לו. גוליית זה גוליית, בסדר? 40 יום היה לו כזה, מה שנקרא, סייעתא דשמיא כביכול. היה לו, המזל שיחק לו. אחרי 40 יום הגיע דוד המלך והוציא אותו במשחק. למה הוא זכה ל-40 יום? למה הוא זכה למשול כפי ל-40 יום? למה לא 30? למה לא 45? למה 40 יום? אומרים חזל כי אורפה הלכה 40 צעדים עם נעמי. הלכה 40 צעדים עם נעמי. זאת אומרת, מלאך ספר לה את הצעדים, 1, 2, 3, 40 צעדים, שום דבר לא הולך לאיבוד. בורא לא מקפח שכר כל בריאה. תקשיב, אתה למדת 5 דקות, אתה למדת לפני שנה, את למדת, קראת תהילים, את חושבת שאף אחד לא שמע, את חושבת שאף אחד לא התייחס לזה. אין כזה דבר. בורא לא מקפח שכר כל בריאה, ולכן לעתיד לבוא, רואים שגוליית זכה לדבר הזה. זכה ל-40 יום בגלל שסבתא שלו הלכה עם נעמי. כל שכן, עם בחור, גר בפנימיה וצריך ללכת לבית מדרש, אפילו יושב כמו גולם, גולץ בתוך הבית מדרש. לא משנה, הלכת, יש לך שכר. אז כל אחד מאיתנו צריך להתחזק בדבר הזה. זה חג של מתנות. אנחנו עושים את 49 יום, אלוקים נותן את המתנה בסוף. ועבור זה אנחנו גם אוכלים מאכלי חלב. מאכלי חלב כמו תינוקות. כמו תינוקות, בוא נתחיל התחלה חדשה. בוא נשים את כל העבר שלנו, את כל הנפילות שלנו, בוא נתחיל התחלה חדשה, ולהבדיל, אני אומר את זה לעצמנו, כמו כל אחד שמתחיל התחלה חדשה, והחלב חזר לנו שהתינוק תואם את כל הטעמים שבעולם שהוא רק רוצה. בתורה יש הכל, רק צריכים לטעום את זה. לא בגלל שככה הכריחו אותנו, ככה למדנו, וזו הטעות שלנו, אני אומר את זה לעצמי, כי לפעמים אדם התרגל שהוא לא מצליח בתורה. מספרים סיפור, תשמע גלעד, סיפור חמוד, על ילד אחד שלח עם אבא שלו לגן החיות התנכי. הגיעו למתחם הפילים, ראו שם הפיל מאוד גבוה, קשור עם חבל ויתל באדמה. אז שאלת הילד את האבא, אבא, למה הפיל הזה לא משתחרר? שיקרא את החבל, זה פיל, שיקרא אותו. אמר לו, האבא הוא פיל מעולף, הוא לא בקטעים של השתחררויות. הבן לא קיבל את זה כתשובה מספקת, שאלת מאמן הפילים, תגיד לי, מאמן הפילים, למה הפיל הזה לא משתחרר? כזה ענק, שיקרא את החבל. אמר לו, מאמן, את השאלה שלה טובה. אתה רואה את הפיל הזה? הוא פיל מאוד גבוה, 3 מטר גובה. אבל לפני 10 שנים שהבאנו אותו לגן חיות, הוא היה פיל פילון קטן. אז קשרנו אותו לאותו חבל עם אותה יתד באדמה. ואז הוא כן ניסה. ניסה, 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 ולא הצליח. קם בבוקר עם כוחות מחודשים. ניסה, ניסה, ולא הצליח. ביום השלישי שהוא ניסה והוא לא הצליח, הוא כבר לא ניסה יותר. ומאז נכנס לו כיבון המחשבתי, אני לא מסוגל. והיום לא, למרות שהוא פיל ענק היום. אם הוא רק ינסה, הוא יכול לעקור עץ שלם. הוא לא ינסה. אני לא מסוגל. יש הרבה בחורים שהכניסו לעצמם לראש, לא משנה, הם הכניסו לעצמם, המשגיח הכניס להם, אבא הכניס להם, או לא משנה מי. אני לא מסוגל. זה ממש לא ככה. אנחנו בחג שבועות עכשיו. חג שבועות זה חישוב מסלול מחדש. זה חלוקת שכר, חלוקת קרבת התורה חדשה. לא אכפת לי מה היה אתמול. מנחה חדשה, אנחנו מתחילים התחלה חדשה, זה המחלה חלב, אנחנו רוצים להיות כמו ילדים קטנים עכשיו, בסדר? בוא נתחיל מחדש, נרצה, נתפלל, ואם תרצו, כבר עמוד לפניי, אולי זה לא בחג הזה, אבל אין זו אגדה.
Bye. Akiva, Baro Rabbi Akiva, Rabbo Toy Batoyro, Toy Batoyro, Omar Rabbi Akiva, Omar Rabbi Akiva, Rabbo Toy Batoyro, Toy Batoyro.
ולקראת סיום, אנחנו שוב נחזור לרב פנגר, לעוד קטע אחד אחרון,
פינאלי.
שאנחנו מסיימים את התוכנית. אנחנו מקווים שכולם באמת נהנים, כמו שאנחנו נהנים כאן באולפן.
טוב, אלה גם נהנים, כל השירה, אתה חושב, זה הכניס אותי, אני עכשיו, אני מוכן נראה לי, בזאת השם. טוב, דבר אחד אחרון, תראה, אולי נסיים משהו של קצת בן אדם לחברו. בן אדם לחברו. עברנו תקופה של תלמידי רבי עקיבא שלא כיבדו אחד השני, ואיחן שם ישראל, צריך להיות ביחד, מה ששנוא לך תעשה לחברך, אז הבחור אחד הגיע פעם לאירוע חברתי, אתה יודע איזה בר מצווה, איזה משהו, אחר זה קוגל, קוגל, הרביץ קוגל, עכשיו נהיה לו קצת שומן על האצבעות, עכשיו חיפש איפה מורחים את זה פה, איפה, אין פה מהמתליות, כלום, אז שואל מישהו, תגיד לי איפה מנקפים פה את השומן מהקוגל, אומר, תנגב את זה בחליפה שזה שלפניך, אז מה לומר, הוא לא ירגיש? מה, אתה הרגשת? יפה. אדם, מה ששנוא אל תעשה לחברך. ויחן שם ישראל. כולם מכירים את הדרשה הזאת, רש"י, עם אחד בלב אחד, התנאי לקבלת התורה זה אחדות, זה אהבת ישראל. יש אומרים שיש 600 אלף אותיות בתורה, לא משנה, זה לא מדויק, אבל יש 600 אלף כנגד 600 אלף נשמות ישראל. כל אחד מישראל זה עוד עוד בתורה. עכשיו, אין עוד אחת יותר חשובה מהשנייה. חס ושלום ספר תורה, עם עוד אחת פסולה, חסרה, לא משנה, אז לא משנה אם זה משמע ישראל, או מ... לא יודע, אחות לאותן תמנה. חסרה עוד אחת, כל הספר תורה זה פסול. אנחנו צריכים כל אחד מישראל, שכל אחד ירגיש שהוא חשוב. אז ויחן שם ישראל בדבקות חברים, ויש לנו ויחן החן של ישראל שאנחנו ביחד. ויחן החן של ישראל זה האחדות מצד אחד. לכן לא בכדי, אנחנו נכנסנו לחודש סיוון, שהמזל שלו מזל תאומים. אנחנו ביחד, כמו תאומים שמרגישים אחד לשני, דומים אחד לשני, להיות ביחד. אני אשאל לכם סיפור אחד. יצא לי לראות סרטון של אולימפיאדה. כל 4 שנים יש אולימפיאדה אצל אחינו אומות העולם. או לא אחינו, בני דודנו, מה שאני רוצה. אבל יש גם כל שנה אולימפיאדה. זה ילדים עם צרכים מיוחדים, ילדים עם תסמונת דאון. זה נקרא The Special Olympics, האולימפיאדות המיוחדות, כך קוראים לזה באנגלית. ויש להם מקצים שמסוגלים להתמודד. ראיתי סרטון, 10 ילדים עם תסמונת דאון, מתכוננים לריצת 100 מטר. תחרות 100 מטר. יריית זינוק, והם רצים. רצים חמודים כאלה. עכשיו יש זריזים יותר, זריזים פחות. היה אחד, זריז טס. כבר כמעט הגיע לקו הסיום. קו הסיום שכזה סרט אדום, והוא בא לקרוא אותו. פתאום הוא שומע מאחורנית צעקה. איי! מסתובב אחורנית, ורואה שאחד הילדים אחרים, אחד המתחרים, הסתבך עם הרגליים של עצמו, והשתתך על הרצפה. אז הראשון, במקום להמשיך לרוץ, הוא הסתובב, ורץ לעזור לו. עכשיו, כל השאר עדיין רצים. עכשיו, רואים שהוא חוזר. לא הבינו מה זה, לא חזור פה? אז הם הסתכלו אחורה, וראו שהוא נפל. אז הם כולם הסתובבו, ורצו לעזור לו. הם הרימו אותו, הם שילבו זרועות, כולם, עמדו בשורה, והתחילו ללכת ביחד לעבר קו הסיום. הם הגיעו לקו הסיום, שמו את היד על הסרט האדום, וביחד אמרו שלוש, ארבע, וקראו אותו. ואני מחשב שאני ראיתי את זה, היה לי דמעות בעיניים, אוקיי? אולי בגלל שהמוזיקה מרגשת, כמו אצלכם, אבל היה לי דמעות בעיניים. אמרתי, תאר לך, זה היה אולימפיאדה של הרגילים. זה גם היה ככה, אתה חושב? תורך חיות אדם, ריאת זינוק, פרק, מישהו נופל, אני עוצר, אני דורך אליו תוך כדי ריצה, שלא יקום ויקוף אותי, חס ושלום. ויחן שם ישראל, בורא עולם רוצה שנגיע ביחד. אין פה אליפות העולם, מי יותר מתמיד, מי יותר לומד. אתה רואה חבר שלך קצת קשה לו, תעודד אותו. לא תלמד אותו חברותה. את רואה חברה שלך שאת קשה לך. תתקשרי לה, תאכיל לך חג שמח. תגיד לה שאת מתפללת עליה. תגיד לה שכל מתפלל לחברו, נענה תחילה, אני גם מתפללת עליך, כי אני רוצה גם שאני אזכה. בוא נהיה ביחד. בוא נסיר את כל המחלוקות, את כל השינוי. מה שמאחד אותנו זה התורה. כולנו ביום הזה מתקרבים לתורה. כל אחד מהכיוון שלו. אז בזה שנהיה דבוקים בתורה, כי ישראל, אורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא. והמשולש הזה, לא במהרה ינתק. שנזכה לך להתחזק. אמן, כן יהי רצון. גלעד, היה לי מקסים, מקסים. משה זלטס, אתם מוכשרים, חבל הזמן, פשוט נהניתי, עשיתם לי את החג, תודה רבה רבה, שלום חג שמח.
אנחנו חותמים עכשיו שעתיים בהם התקרבנו עוד כמה צעדים למתן תורה. תודה רבה לרב יצחק פנגר שהכניס את אור התורה כאן לאולפן, ובוודאי לעוד אלפי בתים של מאזיני כל חי. תודה לטכנאי שסייע לנו, אני גלעד פוטולסקי, נפרד ממכם כאן, חג שבועות שמח לכולכם. נסיים עם השיר כי הם
Yoimo wala